שלום, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר המדע בהלכות תלמוד תורה בפרק השני ובו שבע הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך, בכל עיר ובכל אזור, וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן, מחרימין את אנשי העיר עד שמושיבין מלמד תינוקות, ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר, שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. הלכה ב', מכניסין את התינוקות להתלמד כבן שש כבן שבע, לפי כוח הבן ובניין גופו, ופחות מבן שש אין מכניסין אותו. הוא מכה אותן המלמד, רשאי להקותם, להטיל עליהן אמה, ואינו מכה אותן מכת אויב, מוסר אכזרי, איסורים גדולים. לפיכך לא יכה אותן בשוטין ולא במקלות, אלא ברצועה קטנה. ויושב ומלמדן כל היום כולו מקצת מן הלילה, כדי לחנכן ללמוד ביום ובלילה שהוא חיוב הלימוד. ולא יבטלו התינוקות כלל חוץ מערבי שבתות וערבי ימים טובים בסוף היום, ובימים טובים משום שמחת החג, אבל בשבת אין קוראים לכתחילה, כלומר בדבר חדש שטרם קראו בו, שהדבר פוגם במנוחת השבת. אבל שונין לראשון, חוזרים על מה שכבר למדו ביום חול, ואין מבטלין התינוקות ואפילו לבניין בית המקדש, שלימוד התינוקות חשוב ממנו שהוא מקיים את העולם. הלכה ג' מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא ואינו משגיח על לימודם כל הזמן, או שהוא עושה מלאכה אחרת עם האין תוך כדי ההוראה, או שהוא מתרשל בתלמודם, אינו מלמדם מספיק או מלמדם בשגיאות, הרי הוא בכלל ארור עושה מלאכת השם רמייה, שאינו ממלא בנאמנות את שליחותו ללמד את תורת השם. כותב הרמה, ואסור למלמד לעשות דברים שיפריעו ליכולתו ללמד היטב, כגון להיות ער בלילה יותר מדי, וכן אסור לו להימנע או להרבות באכילה ושתייה. לפיכך, אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה, ירא שמיים שיהיה זהיר במלאכתו, מהיר לקרות ולדקדק, מומחה בקריאה ובדקדוקה. הלכה ד', ומי שאין לו אישה לא ילמד תינוקות, מפני מותיהן שהן באין אצל בניהן, ונמצא מתגרה בנשים. וכן האישה לא תלמד תינוקות, מפני אבותיהן שהן באין אצל הבנים, ונמצאו מתייחדים אמה. הלכה ה', 25 תינוקות למדים אצל מלמד אחד, היו יתר על 25 עד 40 מושיבין עמו אחר לסייעו בלימודן, היו יתר על 40 מעמידין להם שני מלמדי תינוקות, ומחלקים אותם לשתי קבוצות. הלכה ו', מוליכין את הקטן ממלמד למלמד אחר שהוא מאיר ממנו, בין במקרא בין בדקדוק, במה דברים אמורים, בשהיו שניהן בעיר אחת ולא היה נהר מפסיק ביניהן. אבל מעיר לעיר, או מצד הנער לצידו אפילו באותה העיר, אין מוליכין את הקטן, אלא אם כן היה בניין בריא, מבנה חזק על גבי הנהר, בניין שאינו ראוי ליפול במהרה. הלכה זין, אחד מבני מבוי רחוב קטן, שביקש לעשות מלמד, לעסוק במקצוע זה, ויבואו לביתו ילדים ויוררו רעש ומאומה, אפילו אחד מבני חצר, אין יכולים שכניו למחות בידו, שהדבר מותר לו. וכן מלמד תינוקות שבא חברו ופתח בית ללמד תינוקות בצידו, כדי שיבואו תינוקות אחרים לו, או כדי שיבואו מתינוקות של זה אצל זה, אינו יכול למחות בידו, שאינו יכול לטעון שהשני גוזל את פרנסתו, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. השם רוצה משום צדקתו בהגדלת התורה ובהפצתה, וככל שיתרבו מלמדי התינוקות, כך תגדל הפצת התורה. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר המדע בהלכות תלמוד תורה בפרק השני. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר המדע בהלכות תלמוד תורה בפרק השלישי ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, וכל אחד מהם הוא ירושה לזרעו בלבד, שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול, שהתורה ירושה לכל ישראל ולא לשבט או למשפחה מסוימים. שמה תאמר שאותן הכתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר, במלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בשרים יסורו, שהמלוכה והשררה אינן תלויות אלא בחוכמה היא התורה. הלמדת שכתר התורה גדול מכתר כהונה וכתר מלכות. הלכה ב', אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכמים, קודם לכהן גדול עם הארץ, הגם שמבחינת היחוס המשפחתי מעמדם מאופך. שנאמר, יקרה היא מפנינים, יקרה היא מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, קודש הקודשים, שלב נכנס הכהן הגדול אחת בשנה ביום הכיפורים. הלכה ג', אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, שהיא שווה בערכה לתלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן, שהתלמוד מביא לידי מעשה, ומשום כך כל המצוות תלויות בלימוד התורה. לפיכך, התלמוד קודם למעשה בכל מקום, כלומר יש עדיפות ללימוד תורה על פני קיום מצוות אחרות. הלכה ד', היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים שאינם לומדים, לא יפסיק תלמודו, הרי שיתקיימו שניהם, הלימוד והמצווה. ואם לאו, יעשה המצווה ויחזור לתורתו, שאם לא יקיימנה, נמצא מבטל את המצווה לגמרי, ואין זה תלמוד שמביא לידי מעשה. הלכה ה', תחילת דינו של אדם כשנידון על מעשיו לאחר חייו, אינו נידון אלא על התלמוד, ואחר כך על שאר מעשיו. לפיכך אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שלא משום אהבת השם, אלא על מנת לקבל שכר, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כלומר, מתוך הרגל בדברי התורה, מחכים ומבין שראוי ללומדה לשמה ולא לשם תועלת אחרת. הלכה ו', מי שנשאו ליבו יתנדב מרצונו לקיים מצווה זו כראוי לה ולהיות מוכתר בכתרה של תורה, לא ישיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כך הוא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תהיה עמל, ולא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל, אבל אם ירבית התורה, ירבית השכר, והשכר לפי הצער. גודל השכר נקבע ביחס לריבוי היגיעה. הלכה זין, שמה תאמר עד שאקבץ ממון ואחזור אקרא, עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקיי ואחזור אקרא, כלומר אמתין עד אחרי שארוויח כסף ואז אלמד, אם תעלה מחשבה זו על לבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, שנמצא לימוד התורה נדחה תמיד מפני דברים אחרים, אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ערי, שולי ותפל, ואל תאמר, לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. הלכה אחת, כתוב בתורה לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. אין התורה מצויה לא בשמיים ולא מעבר לים. לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח היא מצויה, שהשמיים רומזים על גסות וגבעות הרוח, ולא מעבר לים היא, לא במהלכי מעבר לים היא, שהדבר רומז הנסיעה לארץ רחוקה לסחורה. לפיכך אמרו חכמים, לא כל המרבה סחורה מחכים, וציוו ואמרו, הווה מעט עסק ועסוק בתורה, שראוי שלא לרדוף אחר הממון, אלא להיות שמח בחלקו. הלכה ת', דברי תורה נמשלו במים, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. במשל זה קורא הנביא ללכת ולשמוע את דברי השם הם דברי התורה. לומר לך, מה המים אין מתכנסין במקום מדרון, אלא נזחלין זורמין מעליו, ומתקבצין במקום אשבורן, מקום שקוע. כך דברי תורה אינה נמצאין בגסי הרוח ולא בלב כל גבה לב, אלא בדקה ושפל רוח, שמתאבק באפר רגלי החכמים, יושב על הקרקע לפניהם כדי לשמוע את דבריהם, ומסיר התאבות ותענוגי הזמן מליבו, ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו כמה שצריך בכדי להתקיים, אם לא היה לו מה יאכל, ושאר יומו וללו עוסק בתורה. הלכה יוד, כל המשים על ליבו החושב שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור לענות בדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, לא תעשה מעטרה להתגדל בהם, שלא לעשותם ככתר שמתכבדים בו, ולא קרדום לחפור בהם, שלא לעשותה אמצעי להשגת הנאה ממונית. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, להתפרנס מן המלאכה ולא מן השררה. וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, בגלל היעדר יכולת להתפרנס, וסוף אדם זה שיהיה מלסטס, שודד את הבריות. הרמ"א הביא את דברי הרמב״ם וכתב, שדברים אלו הם באדם בריא היכול להתפרנס מעצמו, אבל לזקן או חולה מותר לענות מתורתו, ושאחרים יספקו לו את מחסורו. וכתב עוד שיש שיתירו זאת אפילו בבריא, ולכן נהגו בקהילות ישראל שרב העיר מקבל משכורת מבני העיר, כדי שלא יצטרך לעסוק במלאכה ולהתבזות בפני ההמון. ודווקא אם צריך לכך, אך להשאיר אסור להתפרנס מן הציבור, ומידת חסידות היא שלא להתפרנס כלל מלימוד תורה, אכן זו מידת כל אדם. וכל זה דווקא במשכורת קבועה, אבל אסור לתלמיד חכם לקבל מתנות מבני אדם בשל תורתו, למעט מתנות קטנות שרגילים לתת לאדם חשוב, אגם שאינו גדול בתורה. הלכה י' א', מעלה גדולה היא למישהו מתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים הראשונים היא שכך נהגו גדולי חכמי ישראל בזמנים הקדומים, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה שיש לך במה להתפרנס, וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב, שאז הוא זמן מתן שכרן של מצוות. הלכה י"ב, אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהן, מתעסק בהן ברפיון, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצייר גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו להפעפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, שהדבר נרמז מפסוק זה, אולם אינו משמעותו הפשוטה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו בעולי החוכמה. וכך אמר שלמה בחוכמתו, התרפית ביום צרה, צר כוחך. כלומר, שאם תתרפא מן התורה, אזי לא יעמוד לך כוחך בימי הצרה. ועוד אמר, אף חוכמתי עמדה לי. חוכמה שלמדתי באף, במאמץ, עמדה לי. אמרו חכמים, ברית קרותה, הבטחה מוחלטת, שכל היגע בתורתו בבית הכנסת, לא במהרה הוא משכח, וכל היגע בתלמודו בצנאה מחכים, שנאמר ועת צנועים חוכמה. וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו, אבל הקורא בלחש, במהרה הוא שוכח. הלכה י"ג אומר הרמב״ם, אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחת מהן בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אמרו חכמים, אין גורנה של תורה אלא לילה, שנאמר קום אירוני בלילה, וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, חן מיוחד המאיר את פניו, שנאמר, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. כלומר, חסדו של השם ניכר על פניו של העוסק בלילה בתורה. וכל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו. כי דבר השם בזה, זה שלא ישגח על דברי תורה כל עיקר, שלא יכפת לו כלל מן התורה. וכן, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, או שקרא ושנה ופרש להבלי עולם, והניח תלמודו וזנחו, הרי זה בכלל בוזה דבר השם. אמרו חכמים, כל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. כלומר מי שאינו לומד בעת עושרו, לבסוף ייאלץ להתבטל משום תרדת עוניו. וכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. אם לומד תורה גם ביותו עני, סופו לזכות לשכר ולעושר. ועניין זה מפורש הוא בתורה, הרי הוא אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמה ובערום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל וגומר. ואומר, למען ענותך ולמען עשותך, לטיבך באחריתך, שמטרתן של התלאות אינה אלא לניסיון, כדי להביא לתכלית של טוב ואושר לעומדים בו. עד כאן לשיעור היומי ברמב"ם בספר המדע הלכות תלמוד תורה בפרק השלישי. לימוד הרמב"ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר המדע בהלכות תלמוד תורה בפרק הרביעי ובו 9 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, אין מלמדים דבר תורה אלא לתלמיד הגון, נאה במעשיו או לתם שאין התנהגותו ידועה, אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירין אותו למוטב ומנהיגין אותו בדרך ישרה ובודקין אותו, ואחר כך מכניסין אותו לבית המדרש ומלמדין אותו. אמרו חכמים, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו זרק אבן למרקוליס, שהיא דרך עבודתו של האליל הזה, שנאמר כי צרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד, ואין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו. וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו לידיעותיו בתורה, אין מתלמדים ממנו עד שיחזור למוטב, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא מבחינת התנהגותו. אמרו חכמים, אם דומה הרב למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיהו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו. הלכה ב' כיצד מלמדין? הרב יושב בראש והתלמידים לפניו מוקפין עטרה בעיגול סביבו, כדי שיהיו כולן רואים את הרב ושומעים דבריו, ולא יושב הרב על הכיסא ותלמידיו על הקרקע, אלא או הכל על הארץ או הכל על הכיסאות. ובראשונה היה הרב יושב התלמידים עומדים בזמנים קדומים מאוד, ומקודם חורבן בית שני נהגו הכל ללמד לתלמידים והן יושבים, כלומר הניגו שיהיו הכל יושבים בזמן הלימוד שלא התעייפו. הלכה ג', אם היה הרב מלמד מפיו לתלמידים, מלמד, ואם היה מלמד על ידי מתרגם שישמיע דברי הרב בקול רם לרבים, המתרגם עומד בינו ובין התלמידים, והרב אומר למתרגם, והמתרגם משמיע לכל התלמידים. וכשאין שואלים למתרגם, הוא שואל לרב, והרב משיב למתרגם, והמתרגם משיב לשואל. ולא יגביע הרב קולו יותר מכל המתרגם, משום כבודו של המתרגם. ולא יגביע המתרגם קולו בעת ששואל את הרב יותר מכל הרב, משום כבודו של הרב. אין התורגמן רשאי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות את הדברים שאמר הרב, אלא צריך למוסרם בדיוק כפי שנאמרו, אלא אם כן היה תורגמן אביו של חכם או רבו, ואז מותר לתורגמן לשנות ולהוסיף שהוא גדול מן החכם. אמר הרב לתורגמן, כך אמר לי רבי, או כך אמר לי אבא מרי, והשמיט את שם רבו או אבי משום שעשו לו לקרוא להם בו, כשאומר התורגמן הדברים לעם, אומרן בשם החכם, ומזכיר שמו של אבי הרב או של רבו. לתורגמן מותר להזכיר את שמותם. ואומר, כך אמר רבנה, רבנו פלוני, אף על פי שלא הזכיר החכם שמו, שאסור לו לחכם לקרות לרבו או לאביו בשמו. הלכה ד', הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יחוס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים, ואם כעס עליו רבו ורגז, יאמר לו רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה, אינה משיגה את העניין. הלכה ה', לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים, שאם יתבייש מדבר זה, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש, והוא אינו למד כלום. לפיכך, אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד, אינו מצליח ללמוד משום שמתבייש לשאול, ולא הקפדן מלמד. הכעסן אינו מצליח ללמד, משום שהתלמידים אומרים לו שהבינו, כדי שלא יכעס עליהם, גם אם הם לא הבינו. במה דברים אמורים שלא ירגז הרב על התלמידים שלא הבינו? בזמן שלא הבינו התלמידים, הדבר מפני עומקו, שהנושא סבוך ומורכב, או מפני דעתן שהיא קצרה. אבל אם ניכר לרב שהן מתרשלין בדברי תורה ומתרפין עליהן, ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהן ולהחלימן בדברים כדי לחדדן. ובעניין זה אמרו חכמים, זרוק מרה בתלמידים, כלומר, עטל עליהם אמה. לפיכך, אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש, חוסר רצינות בפני התלמידים, ולא לשחוק בפניהם, ולא לאכול ולשתות עמהם, כדי שתהא אמתו עליהן, וילמדו ממנו במהרה. הלכה ו' אין שואלין את הרב כשיכנס לבית המדרש עד שתתיישב דעתו עליו, ואין התלמיד שואל כשיכנס עד שישב וינוח, ואין שואלים שניים כאחד. הכללים הללו נועדו בכדי שהשאלות יהיינה כעניין, והתשובות יינתנו במתינות מתוך שיקול הדעת. ואין שואלין את הרב מעניין אחר אלא מאותו העניין שנוסקים בו, כדי שלא יתבייש. ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים שעושה בפניהם כדי לחדדן, וכדי שידע אם זוכרים הם מה שלימדם או אינם זוכרים. ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותן בעניין אחר שאינן עוסקים בו כדי לזרזן, כלומר לגרום להם ללמוד עניינים אחרים. הלכה זין אין שואלין מעומד בעמידה ואין משיבין מעומד ולא מגבוה ולא מרחוק, ולא מאחורי הזקנים, כששורה של חכמים מסתירה את הרב, ואין שואלין הרב אלא בעניין שהם עוסקים בו, ואין שואלין אלא מיראה, ולא ישאל בעניין יותר משלוש הלכות. הלכה אחת, שניים ששאלו, שאל אחד בעניין ושאל אחד שלא בעניין, נזקקים לעניין, מתייחסים לשאלה זו, מכיוון ששאל בנושא הלימוד. מעשה ושאינו מעשה, נזקקין למעשה, הלכה למעשה שחשיבותה גדולה מדבר שאינו למעשה. הלכה ומדרש, נזקקין להלכה. מדרש הוא דיוק בפסוקי התורה כדי להסיק מהם הלכות, שחשיבותו פחותה מזו של ההלכה וגדולה משל האגדה. מדרש ואגדה, נזקקין למדרש. והאגדה היא דברי מוסר הנדרשים מן הפסוקים, או נלמדים ממשלים ומאורעות. אגדה וקל וחומר נזקקין לקל וחומר. קל וחומר וגזרה שווה נזקקין לקל וחומר. קל וחומר וגזרה שווה הן דרכי השוואה משמשות במדרשי חכמים. קל וחומר מתבסס על שיקול הגיוני, ואילו גזירה שווה על זהות מילולית במקראות. היו השואלים אחד חכם ואחד תלמיד, נזקקין לחכם. תלמיד ועם הארץ, נזקקין לתלמיד. שניהם חכמים, שניהם תלמידים, שניהם עמי הארץ, שאלו שניהם בשתי הלכות או בשתי שאלות, שתי תשובות, שתי מעשים, הרשות ביד התורגמן מעטה להחליט מה לשאול קודם, שמתרגם הוא השואל את הרב עצמו. הלכה תת, אומר הרמב״ם, אין ישנים בבית המדרש, וכל המתנמנם בבית המדרש, חוכמתו נעשית קראים קראים, שאינו זוכר הלכה אחת שלמה. וכן אמר שלמה בחוכמתו, וקראים תלביש נומה, כלומר מתעצל וישן, סופו שלבש בגדים קרועים. כתב השח שמצד הדין שנת הערי בבית המדרש מותרת, אך נמנעים מכך ממידת חסידות. וערוך השולחן כתב ששנת הרי ואפילו נמנום בבית המדרש בשעת הדרשה והלימוד אסורים. ומה שהתיר באורח חיים שנת הרי בבית המדרש, היינו שלא בשעת הדרשה. ואין מסיחין בבית המדרש אלא בדברי תורה בלבד, אפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו רפואה בבית המדרש, ואין צריך לומר שאר הדברים. וקדושת בית המדרש חמורה מקדושת בתי כנסיות, משום תדירות הלימוד בו, ולפיכך אין להפוך בית מדרש לבית כנסת. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר המדע והלכות תלמוד תורה בפרק הרביעי. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.